עמוד קופאין זין, נתיב הצדקה, פרק ד' בדיבור המתחיל ובפרק הבא ליבימתו. כתוב שם כך: האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו והמלווה סלע לעני בשעת דוחקו, עליו הכתוב אומר: אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר. יש כמה וכמה דברים שכשאדם עושה אותם הוא זוכה לכך שכשבקשתו מתמלאת, בקשותיו מתמלאות. אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. דבר זה צריך פירוש, כי מה העניין זה לזה? אז תקרא והשם יענה. אז הוא אומר כך: יש לך לדעת, מעניין מאוד, יש לך לדעת כי ראוי שיהיה האדם דבק ומחובר אל השייכים אליו. יש פה רשימה של אנשים שהם שייכים אליו והוא שייך אליהם, כן? וכל אלו שייכים אל האדם. הוא מתחיל מהסוף: כי המלווה לעני סלע בשעת דוחקו הוא הצד. זאת אומרת, כשאדם דחוק ואתה מלווה לו עני שהוא דחוק ויש לו צורך לקבל הלוואה, הוא הצד שראוי להלוות לאחיו, שראוי להלוות לאחיו כאשר הוא צריך לו מאוד. שאול מבט הצדקה להלוואה הוא מפני שהוא אחיו, ולפיכך נאמר עליו: אז תקרא והשם יענה. זאת אומרת, כשאדם מתקרב אל אלה שהוא שייך אליהם, כמו שאמר, אל אלה שהוא קרוב אליהם או שצריכים להיות קרובים אליו, אז הוא זוכה לכך שגם הקדוש ברוך הוא קרוב אליו. זה מה שהוא אומר: ולפיכך נאמר עליו: אז תקרא והשם יענה, כמו שכתוב בדברים: ומי גוי גדול. כשמשה רבינו רוצה לתאר את עם ישראל, אז הוא אומר: ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כן, בכל קוראינו אליו. איך אתה רואה קרבה? איך ניכרת הקרבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל? בכל קוראינו אליו, שכשאנחנו קוראים לו כביכול הוא שומע. וכאשר האדם מקרב את קרוביו ואת שכיניו, אז השם יתברך גם כן קרוב לו, כשם שהוא מקרב את השייכים לקרב אליו, כך השם יתברך קרובו, כי דכתיב: ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו. ובמדרש בדברים רבה על הפסוק הזה כנראה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: כולכם אני. זה מה שכתוב בפסוק: ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, שנאמר אשר לא אלוהים קרובים אליו, הרי כי הקדוש ברוך הוא נקרא קרוב לישראל. ואם האדם מקרב קרוביו את אשר ראוי לקרב, נחשב גם כן הקדוש ברוך הוא קרוב אליו. ואם מרחק אותם, מרחיק אותם ודוחה קרוביו, איך יהיה השם יתברך קרוב אליו? וכאשר תעמיק עוד תדע כי אלו שזכר שמחבר עמו כל מי שראוי אלו שזכר, הרשימה הזאת שהגמרא נותנת, כן, שמחבר עמו כל מי שראוי להתחבר ולהתאחד עמו, דיינו קרוביו, שכיניו, בת אחותו. הגמרא אומרת שבת אחותו זה הנישואין המוצלחים ביותר. היום לא אומרים כך, אבל בגמרא כתוב שמי שנושא את בת אחותו, כן, זה הנישואין בת אחיו או בת אחותו, זה הנישואין המוצלחים ביותר, כך אומרת הגמרא. אז לכן הוא אומר
האחיינית.
כן, כן, אחיינית של אדם.
אברהם אבינו.
מה?
אברהם
לא אומרת אברהם אבינו, מה אומרת שם? בת אחותו, יש לזה מעלה, כך רואים בגמרא. היום אומרים לא כך.
בת של האח או של האחות?
הבת של האח או אחות. בת אחיו או בת אחותו.
זה אברהם אבינו.
כן, אני מבין, אבל אני אומר, בגמרא רואים שיש לזה מעלה גדולה. כן. הוא אומר, מה הנקודה? כל מי שראוי להתחבר ולהתאחד עמו, דהיינו קרוביו, שכניו, בת אחותו, ומלווה סלע להעניק אשר דוחקו הזמן. מידת השם יתברך אשר הוא אחד, זאת אומרת, הוא אומר, זה שייך למהות, אשר הוא אחד, לכך מאחד הכל. ומפני זה, מי שיש בו מידה זאת גם כן לאחד אשר שייכים אליו, הוא קרוב אל השם יתברך. ולכך נאמר עליו, אז תקרא והשם יענה. כמו שכתוב, ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו. ובמדרש, אמר רבי יוסי, זה גם אמר רבי בבטרה, אמר רבי יוסי, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מלתת שלישית השקל בשנה, שנאמר, כך כתוב בנביא במלכים, והעמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. כך כתוב בפסוק. פירוש, האדם, אז הוא מסביר מה זה שלישית השקל, דווקא שלישית השקל, זה גם לא סכום כל כך גדול בסך הכל, כן? אז הוא אומר, פירוש האדם יש בו שלושה חלקים, הגוף והנפש והממון. זאת אומרת, יש מקום להבחין ב... זה מעניין, הגוף והנפש הם מחוברים. הגמרא אומרת, צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם. הממון של האדם, אם הוא מגיע אליו ביתר, כן, לכן כתוב צדיקים ממונם חביב עליהם, כי הם את ממונם עושים ביתר, כן, ביושר. הכל פנים, וכתוב, לכן כתוב שיעקב חזר על פחים קטנים. כך אומרת הגמרא, יעקב חזר להעביר פחים קטנים, אומרת מה, למה? כי צדיקים ממונם חווים עליהם כגופם, או יותר מגופם, עד כדי כך. הפירוש הוא, הממון גם כן הופך להיות משהו שהוא כביכול חלק מהם. אף על פי שמצד אחד הממון לא כל כך חשוב ביניהם, אבל מצד שני, כן, ממון כזה שרכשו ביושר, הוא הופך להיות, הוא מחובר אליהם. זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, האדם יש בו שלושה חלקים: הגוף, הצד הגשמי שלו, הצד הרוחני שלו, הנפש, הנשמה, והממון. והאדם ראוי עליו שיהיה אוהב את השם יתברך, כן? זאת אומרת שביטוי האהבה של האדם לקדוש ברוך הוא יהיה לא רק בגופו ולא רק בנשמתו, בנפשו, אלא גם בממונו. אז הוא אומר, האדם ראוי עליו שיהיה אוהב את השם יתברך בממון שלו, ולכך ייתן האדם שלישית השקל בכל שנה ושנה, כי האדם בכללו נחשב שקל שלם. כאשר האדם הוא, כמו שהוא אמר, מורכב משלושה חלקים, גופו, נפשו, זה למעשה מה שכתוב, זה מה שהוא רומז, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. חזל אומרים, מעודיך זה ממונך, כך מסבירים חזל, כן, פירוש אחד בחזל, מה זה מעודיך, ממונך. אז הוא אומר, כי האדם בכללו נחשב שקל שלם, כאשר האדם מורכב משלושה חלקים, גופו, נפשו ומעודו, מעודו זה ממונו, ולכך ייתן שלישית השקל בשנה. ואמר רב אסי, שקולה צדקה כנגד כל המצוות, שנאמר, זה המשך הסוגיה שם, שנאמר, ועמד, הלשון של הנביא, הנביא אומר, ועמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה. אז לכאורה הפסוק לא מדייק, ועמדנו עלינו מצווה לתת שלישית השקל בשנה, זה לא מצוות. למה כתוב מצוות בלשון רבים? ועמדנו עלינו מצווה לתת שלישית השקל בשנה, קיבלנו על עצמנו מצווה, כן, שכל אחד מאיתנו ייתן שלישית השקל בשנה.
כתוב מצוות.
למה, אז לכאורה לא ברור למה כתוב מצוות, זה מצווה. אז הוא אומר, לא, שקולה צדקה כנגד כל המצוות, שנאמר, ועמדנו עלינו מצוות. מצווה לא כתוב כאן, אין כתיב כאן, אלא מצוות. באור זה, כמו שאמרנו, כי כאשר הוא נותן צדקה, דבר זה נקרא שעושה צדק ויושר, שהרי מצווה זאת בפרט, זאת אומרת, בכל המצוות הוא מתנהג בישרות, כן, אבל דווקא מצוות צדקה אתה מוצא בה את המילה צדק. הצדקה, מה זה הצדקה? הצדקה זה מתנה לעני, אבל לא בכדי, כן, בעברית, זה מה שהוא רוצה לומר, על, כשמדובר על מתנה לעני, קוראים לזה צדקה. זאת אומרת, זה מכיל בתוכו את המילה צדק. למה דווקא זה? למה דווקא מצוות צדקה היא מיוחדת בנקודה הזאת שכביכול יש בה ביטוי של צדק? אז הוא אומר, למעשה הוא אמר את זה כבר קודם, כן? כי כאשר הוא נותן צדקה, דבר זה נקרא שעושה צדק ויושר, שהרי מצווה זאת בפת נקרא צדקה על שם הצדק, שתראה כי במצווה זאת הצדק, וכל המצוות, כל המצוות הם הצדק והיושר. כן? כל המצוות יהיה, כל המצוות, כשאדם מקיים את, יהודי מקיים את המצוות, למעשה, בזה הוא מתהלך בצדק וביושר. מה הכוונה יושר? או מה הכוונה צדק? צדק זה מה שצריך להיות. מה שנדרש שיהיה. אז למה דווקא צדקה? אבל אתה רואה שדווקא בצדקה המצווה הזאת קיבלה שם שהוא מתייחס למעשה לכל המצוות כולם, אבל באופן מיוחד היא קיבלה את השם הזה. אז לכן הוא אומר, כי כאשר הוא נותן צדקה, דבר זה נקרא שעושה צדק ויושר, שהרי מצווה זאת בפרט נקרא צדקה, שתראה כי במצווה זאת הצדק, בכל המצוות הם הצדק והיושר. ויש לזה ראיה, כתוב בפסוק, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את המצווה הזאת. והכוונה היא שם בפסוק, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את המצווה הזאת, זה לאו דווקא מצוות צדקה, אלא הכוונה מצווה, לכל התורה כולה הוא קורא המצווה הזאת. נו, אז צדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל התורה כולה. אז למה דווקא מצוות צדקה נקראת צדקה? כן? ומאחר כי מצווה הזאת בפרט נקראת צדקה, אז הוא אומר, מפני שהיא עצם הצדק. ויש מקום, נכון שכל המצוות נקראות צדקה, משום שבכולן יש הליכה ביושר. כן, הליכה, המילה יושר פה היא מתכוונת לומר הליכה בצורה הראויה הנדרשת, אבל
ישר,
אבל, ישר, כן, אבל מצוות צדקה באופן מיוחד נקרא צדקה. מדוע? אז הוא אומר, משום שהיא עצם הצדק. זאת אומרת, צריך לומר שבמצוות צדקה בא לידי ביטוי, באמת, היא מהותית. זאת אומרת, כל המצוות, אתה אומר, זה הליכה בצדק ויושר. מדוע? משום שזה הציווי, זאת אומרת, כנראה שזה הסדר הראוי לאדם. הסדר הראוי לאדם זה לעשות את מה שהתורה דורשת מהיהודי שיעשה. אז לכן זה נקרא צדק, שם צדק עליו. אבל בצדקה הוא אומר, זה לא רק מצד שזה הראוי, אלא כאן כבר בא לידי ביטוי הצדק במהותו. מהות הצדק מתגלה בצדקה, זה מה שהוא אומר. ומאחר כי מצווה הזאת בפרט נקרא צדקה, מפני שהיא עצם הצדק, כמו שמורה על זה השם שנקרא צדקה, ולא תמצא זה במצווה אחרת. לכך שקולה כנגד, ולכן היא שקולה כנגד כל המצוות. זאת אומרת, כל המצוות, אמרנו, הם כולם צדקה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל התורה הזאת. אבל צדקה שקולה כנגד כולם, מדוע? משום שהיא באופן מהותי שייכת לצדק, זה מה שהוא אומר. אף על גב שכל אחת יש בה הצדק, מכל מקום מצווה זאת בפרט נקראת צדק, שהיא עצם הצדקה. ועוד, עכשיו הוא אומר סברה נוספת, באמת למה? צריך לחשוב, למה באמת בצדקה באה לידי ביטוי הצדק באופן מהותי? למה דווקא בצדקה, דווקא במצוות צדקה, באה לידי ביטוי הצדק באופן מהותי? מה המיוחד? מה המיוחד בצדקה? זאת אומרת, הוא אומר, רואים שהצדקה, וזה הסיבה שהיא נקראת צדקה. אבל מדוע דווקא בצדקה באה לידי ביטוי הצדק באופן מהותי? אז אפשר להגיד, אני יכול להגיד סברה, אני לא בטוח, אבל אני יכול לשמוע סברה שתאמר, למשל, כתוב בפסוק, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. ושם הפנייה, את הפסוק הזה פונה למעשה, תלוי בפירושים, הפירוש הפשטני צייק צייק חירוף זה ציווי על הדיין. יש ציווי על הדיין לדון דין צדק, וחז"ל אומרים צדק צדק תרדוף, דורשים מה זה צדק תרדוף? הלך אחר בית דין יפה. זה גם כן מתקרב, הלך אחר בית דין יפה, אחרי רבי טרפון ללוד ואחרי, זאת אומרת צדק צדק תרדוף זה מצווה על בעלי הדין להישפט, להידיין בבית דין, בבית דין טוב, בבית דין שהוא, כן, הבית דין היותר טוב. באמת יש מדרגות בבתי הדין. אז התורה אומרת צדק, כך דורשת הגמרא בסנהדרין, צדק צדק תרדוף, תלך להידיין בבית דין שהוא יותר טוב מהרגיל, תחפש את הבית דין, הבית דין היותר טוב, כך אומרים חז"ל. אבל למה, אבל אז אתה רואה איך שלא נגיד, גם לפי הפשט וגם לפי הדרש של חז"ל, הפירוש בצדק במקום שצריך כביכול להכריע בין שניים, כן? אני מנסה לחשוב במה הצדקה, עולם הצדקה, עולם הבצדקה מתגלה הצדק באופן מהותי, כן? יש פה גילוי, כך אומר המהר"ל, יש פה גילוי של צדק באופן מהותי. אז יכול להיות, אני מנסה לומר שיכול להיות כך, הרי כשדיין פוסק מה הוא אומר, כן? הוא אומר, הוא יכול לחייב את שמעון, ראובן תובע את שמעון, באים הדיינים ומחייבים את שמעון לתת לראובן, ושמעון חשב שהממון הזה שייך לו, באים הדיינים ואומרים הממון הזה לא שייך לך, או כן, אפילו אם הוא שייך לך אתה חייב לתת אותו לראובן, כן, הם מחליטים, הם קובעים הממון הזה צריך לצאת ממך ולהינתן לתובע שתבע אותו, או להפך אומרים לתובע לא מגיע לך, זה ממון ששייך לו. אז יש פה ולזה קוראים צדק. זאת אומרת, הכרעת הדין בצדק, פירושו של דבר שבאופן מעשי, זה שהממון הזה נשאר או לא נשאר אצל אותו אדם, צריך להעביר אותו למי שזה שייך לו. אז יכול להיות שגם בצדקה זה, זאת אומרת, בצדקה בא לידי ביטוי הצדק. מדוע? משום שלמעשה מה הצדקה דורשת? הצדקה, מה זה מצוות הצדקה? דיברנו על זה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, נכון שיש לך כסף, נכון שיש לך ממון, אבל חלק מהממון שלך צריך להינתן למישהו אחר. חלק מהממון שלך צריך להינתן למישהו אחר. נכון שזה שלך, אבל באה התורה ואומרת, זה שלך, ואף על פי שזה שלך, אתה צריך לדאוג לו. אתה צריך לדאוג לזה, ואתה צריך לדאוג לזה. מוטל עליך. זה מצוות צדקה. זאת אומרת, למעשה אומרים לך, חלק מהממון שלך, הוא עכשיו, הוא צריך להינתן למישהו אחר. יש פה כביכול פעולה דומה מאוד בשורש של מצוות צדקה. יש גילוי דומה מאוד למה שמתקיים בבית הדין. מה שמתקיים בבית הדין. אלא מה? כאן באים ואומרים לך, לא אומרים לך למי לתת, אבל מצד, לא אומרים באופן מסוים למי לתת, אבל אומרים לך, אתה צריך לתת את זה לעני. זה ממון שאומנם נמצא אצלך, אבל הוא לא שייך לך. אתה צריך לדאוג לעני. אתה צריך לתת את זה לעני. אז אני אומר, יכול להיות שלכן, יכול להיות, אני אומר, שלזה הוא מתכוון שבמצוות צדקה באופן מיוחד מתגלה הצדק באופן מהותי. במצוות צדקה באופן מיוחד מתגלה הצדק באופן מהותי. מה פירוש הצדק? מצד אחד הקדוש ברוך הוא, הרי דיברנו על זה, שאלת טורנוסטרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, למה אינו מפרנס, מדוע אינו מפרנסה? היה צריך לדאוג להם. אלא מה, אם הם עניים, סימן שהיו צריכים להיות עניים, כן? זה טענה נגד מצוות הצדקה, כן? אבל מה התשובה? התשובה היא, נכון שהקדוש ברוך הוא עשה אותם עניים, אבל יחד עם זה שעשה אותם עניים, הוא דורש מאיתנו, כן? הוא אומר לנו, יש לך כסף, יש לכם כסף, את הכסף שיש לכם, או חלק מהכסף שיש לך, אתה תיתן לעניים, שאני עשיתי אותם עניים, כן? זה, אז אתה, מה הכוונה? כמו שאמרנו, אנחנו באמצעות מצוות הצדקה מיישרים את המציאות. כן? זאת אומרת, יש פה מצב של חיסרון אצל אחד, כן? וריבוי אצל אחר. באה התורה ואומרת, אתה צריך לדאוג למלא את חסרונו של העני. יש פה, ואת מצוות הצדקה בשורש היא מחייבת אותנו לדאוג למלא חיסרון, למלא חיסרון. יש פה אדם עם חיסרון ודורשים מאיתנו למלא את החיסרון הזה. אז מילוי חיסרון זה צדק, זה צדק. מילוי חיסרון זה צדק. זאת אומרת, במשפט באים ואומרים לך, בדין באים ואומרים לך, זה לא שלך, זה שלו, או זה שלך אבל אתה צריך לתת לו, כן? או זה לא שלך של התובע, זה של הנתבע, לא מגיע לך, זה שייך לו, זה לא שלך. אני אומר, אבל במצוות צדקה יש מילוי חיסרון דומה מאוד למה שקורה במשפט צדק, דומה מאוד למה שקורה במשפט צדק. אז יכול להיות שבגלל זה הוא קורא למצוות הצדקה, כן, עצם הצדק, ולכן מצוות הצדקה נקראת צדקה, כן? עצם הצדק. במצוות הצדקה מתגלה הצדק באופן מהותי, כן? הוא לא מסביר, אבל אולי זאת הכוונה שלו. אבל הוא עומד על עוד נקודה. ועוד, כי תרגום צדקה, האונקלוס מתרגם צדקה זכבתה. כן? מה?
יש שם זכייה?
או, זה השאלה. זכות? או, תראו, זה מה שאומר, שתלמד מזה כי הצדקה היא זכות נפשו של אדם. המילה זכות יש לה שני מובנים. זכות, איך אומר שם הרבי אליעזר בן עזריה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. מה זה ולא זכיתי? אז המפרשים מסבירים, ולא זכיתי זה משון, אם אדם, כמו שהיום משתמשים בביטוי, זכה בתחרות, אז מה הכוונה זכה בתחרות? ניצח. ולא זכיתי, הכוונה ולא ניצחתי, זה פירוש אחד. אבל במילה זכות מופיע גם השורש, השורש לא רק של זכייה אלא גם שורש של זך, נקי, טהור, כן? אז מה הוא אומר? הוא אומר, ועוד כי תרגום צדקה זכבתה, שתלמד מזה כי הצדקה היא זכות נפשו או זכות נפשו של אדם, כן? כי מי שנותן צדקה יש לו זכות, או אני יכול להגיד לא זכות אלא זכות וטוב הנפש. ממה נובעת מצוות הצדקה? אומר, מי שנותן צדקה יש לו זכות, כן, וטוב הנפש. אם אדם נותן, זה מבטא זכות של הנפש. נפש גסה לא תיתן, זאת אומרת, נפש אחורה, נגיד כך, נפש אחורה לא תיתן. וככל שאדם יותר זך, נפשו יותר זכה, נשמתו יותר טהורה, זה בא לידי ביטוי במצוות הצדקה, כמו שהוא אומר, כן? הצדקה מגלה את טוב ליבו של האדם, זה מה שהוא אומר. ולכך חונן הדל, וכל מצוות הם זכות נפש האדם, כן? כל המצוות, כן? אז מצד אחד הוא צדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוות האלה, כן? למה? משום שכל המצוות למעשה מזכחות את נשמתו של האדם. אבל כמו שהוא אמר קודם, אבל יש דברים שהם מביאים לידי גילוי את זכות הנפש באופן הרבה יותר מהותי, זה מה שהוא אומר. וכל מצווה הם זכות נפש האדם, ולכך אמר כי שקולה מצד זכה כנגד כל המצוות, וזה מבואר עוד במקום אחר, כן. אמר רבי אליעזר, שוב זה המשך הסוגיה שם בבבא בתרא, גדול גדול המעשה יותר מן העושה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. הוא דורש פסוק, יש מושג, הגמרא דנה שיש מושג שנקרא כפייה על הצדקה. זאת אומרת, מה עושים עם אדם שלא רוצה לתת, כן? אדם שלא רוצה לתת צדקה. אז השאלה קודם כל אם אפשר לכפות אותו, כן? אבל רואים שהגמרא אומרת גדול, עכשיו לפעמים לא צריך לכפות במובן של כוח. אמר, הראשונים דיברו על כפייה בדברים. אדם לא רוצה, אז באים ואומרים לו כמה פעמים, פעם אחת, פעם שנייה, משכנעים אותו לתת. משכנעים אותו לתת, זה נקרא כפייה בדברים, כן? או צועקים עליו, אני יודע, מראים לו פנים חמורות כדי שייתן. עכשיו, יש מצבים כאלה שבהם אתה לא צריך לצעוק, ואתה לא צריך, אתה לא צריך לכפות. בסך הכל אתה צריך לבוא לאסוף כסף. אנשים, יש אנשים שאם לא תבוא ותיקח, הם לא ייתנו. אבל אם אתה בא ולוקח מהם, אז הם נותנים, נותנים ברצון. אבל צריך לבוא מישהו ולה... זה נקרא לעשות. הביטוי של הגמרא, גדול המעשה יותר מן העושה. זאת אומרת, זה שאוסף את הכסף או מעשה את האנשים, וכמו שאמרתי, מעשה זה גם ביטוי של כפייה. עיסוי, יש ביטוי, עיסוי הוא כפייה. עיסוי זה לגרום לאחר לעשות, כן? אתה גורם לאחר שיעשה את מה שאתה רוצה שהוא יעשה. אתה מעשה אותו, כן? אתה גורם לו לעשות. אז אומרת הגמרא, גדול המעשה את הצדקה יותר מזה שנותן. זה שדואג שאנשים ייתנו יותר גדול מזה שנותן, עד כדי כך.
או שאוסף או שדואג.
או, לא, אני אומר, הביטוי, הביטוי יותר חמור. זה לא רק אוסף, המעשה. כמו שאמרתי, המילה עיסוי פירושה כפייה. זה מילה הרדפת למילה כפייה. רק השאלה היא איך, איך, איך אתה כופה. אתה יכול, כמו שאמרתי, אתה יכול לכפות עם שוט, ואתה יכול לכפות לא עם שוט אלא עם מילים. כן, אתה יכול לומר לאדם, להוכיח אותו, כן? בזה שאתה מוכיח אותו, אתה מעשה אותו, אתה גורם לו, אתה גורם לו לעשות, כן? אז זה נקרא, על זה אומרת הגמרא, גדול המעשה יותר מן העושה. שנאמר, הגמרא דורשת, דורשת פסוק, והיה מעשה הצדקה שלום. אז היא דורשת, לא, והיה, הפירוש הפשוט, והיה מעשה הצדקה שלום, הפירוש הוא שאדם נותן צדקה, עושה צדקה, הוא מביא שלום. אבל חז"ל דורשים והיה מעשה הצדקה שלו. אתם מבינים? והיה מעשה הצדקה, זה שמעשה, כן, גורם לאחר לתת צדקה, והיה מעשה הצדקה שלום. ועל זה אומרת הגמרא, אמר לו רבה לבני מחוזה,
והמשך הפסוק הוא ועבודת הצדקה השקט,
השקט ובטח. זה המשך הפסוק, כן. והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח. אז הכל אני אומר את הגמרא, אמר לו רבה לבני מחוזה, כן, זה המשך הסוגיה שם, אוסו הדדי כי איכד את האבש למה במלכותה. זאת אומרת, הוא אומר להם, תעשו אחד את השני, כן, תגרמו שכל אחד מכם ייתן צדקה אפילו על ידי עיסוי, כן, על ידי, על ידי עיסוי. למה? משום שזה יגרום שתהיה פה, יהיה פה, כי איכד את האבש למה במלכותה, יהיה שלום במדינתכם, בארצכם, כן? במלכות. רצה לומר, אז הוא מסביר, כאשר הצדקה היא מוכחת על ידי עשייה, כאשר הצדקה היא מוכחת על ידי עשייה, עשייה הכוונה כפה, וכל צדק וויתור לפנים משורת הדין, וכאשר הוויתור לפנים משורת הדין הוא מוכרח, וכמו כן הצדקה היא נמצאת עד שהוא מוכרח. מעניין, זאת אומרת, הוא, יש פה חידוש. מה הוא אומר? כל צדק וויתור לפנים משורת הדין. זאת אומרת, רוצה לומר, אנחנו הסברנו קודם לא כך, קודם הסברנו שההפך, הצדק מתגלה בדין. הוא אומר, הוא אומר, וכל צדק וויתור לפנים משורת הדין. זאת אומרת, אדם מוותר יותר ממה שמצד הדין הוא צריך, הוא נותן יותר ממה שמצד הדין הוא צריך לתת. וכאשר הוויתור לפנים משורת הדין הוא מוכרח, כן, וכמו כן הצדקה היא נמצאת עד שהוא מוכרח, והדבר הזה נותן שלום שלא יבוא מחלוקת, כי המחלוקת ולפנים משורת הדין הם שני הפכים. מעניין, הוא אומר, מדוע באמת כתוב והיה מעשה הצדקה שלום, כן? שלום זה, התוצאה של עיסוי על הצדקה זה השגה של שלום. אז הוא אומר, משום שהמחלוקת ולפנים משורת הדין הם שני הפכים. למה? אומרת, המחלוקת ולפנים משורת הדין הם שני הפכים. זה שני דברים שעומדים מנוגדים אחד לשני. ממה נובעת המחלוקת? מזה שכל אחד אומר שלא, לא מוכן לוותר. נכון? ממה נובעת מחלוקת? מזה שכל אחד עומד על שלו ולא מוכן לוותר. אם היה מוכן לוותר, לא הייתה מחלוקת. לא הייתה מחלוקת. המחלוקת היא תוצאה מזה שיש לי צדדים שאף אחד מהם לא מוכן לוותר. כל אחד עומד על שלו. אז הוא אומר, יש סתירה, זאת אומרת, יש פה ניגוד בין שני דברים. אז אם יש מצב שלפנים משורת הדין, ממילא נמנעת המחלוקת. אז הוא אומר, צדקה, זה גם כן, כמו שאמרתי, זה הסתכלות מיורת. הצדקה זה, הפירוש הוא לעשות לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין. כן? אז כשאתה עושה לפנים משורת הדין, אתה נקרא בעל צדקה. וכשמעשים על הצדקה, מכריחים שיהיה מצב של לפנים משורת הדין, זה גורם לכך שיהיה שלום. זה הבעתליה, כמו שהוא אמר. משום שכשכל אחד עומד על שלו, אין שלום. אין שלום, יש מחלוקת. אבל כשיש מצב אפילו מצב שבו כל אחד מוותר, אפילו אם הוויתור הוא תוצאה של עיסוי, אבל התוצאה של העיסוי בשורה התחתונה זה ויתור, אנשים מוותרים, כן? זה שיש מצב של ויתור, זה גורם לכך שאין מחלוקת. אין מחלוקת, זה מה שהוא אומר. כי המחלוקת הוא לפנים מה?
הכוונה הביטוי פה שהוא אומר מוכרח.
וכמו כן הצדקה היא נמצאת עד שהוא מוכרח, זאת אומרת, אני מבין, אפילו אם היא בהכרח. אפילו אם היא בהכרח. כמו שאמרנו, בעיסוי, בכפייה. אפילו אם היא בהכרח. אבל שורה תחתונה, יש צדקה. אנשים נותנים. זה שאנשים נותנים, אפילו עד איזה שמכריחים אותם, לא אכפת לי. אבל אם השגנו את המצב שבו באמת כולם נותנים, זה גורם לכך שאין מחלוקת. זה מה שהוא אומר. כן? כי בעל המחלוקת אינו נכנס לפנים משורת הדין, הוא מעמיד דבריו על הדין, ובשביל כך באה המחלוקת. וכאשר מעשין על הצדקה שהוא לפנים משורת הדין עד שנמצא לפנים, זאת אומרת, אני חושב שיש פה עוד ביטוי, עוד לדעתי עוד ביטוי או עוד שימוש במושג צדקה, לא רק בהקשר של מה שאנחנו קוראים צדקה, של נתינה לעני. זאת אומרת, מה שהגמרא אומרת, והיה מעשה הצדקה שלום, אני חושב שזה מה שהוא רוצה לומר, והיה מעשה הצדקה שלום, אז זה לא רק עיסוי לתת צדקה, אלא והיה מעשה הצדקה שלום, הכוונה יש פה עיסוי להתנהג לפנים משורת הדין. זאת אומרת, המילה צדקה פה היא לא רק במובן של מתנה לעני, אלא גם במובן של דרך התנהגות. דרך התנהגות, זאת אומרת, מה?
שלוותר.
לוותר, כן? להיות במצב שבו אתה מוותר, אתה לא עומד על שלך. אתה לא עומד על שלך. אז אפילו אם זה בא לידי עיסוי, מכריחים את האדם להיות ותרן, אבל התוצאה שמשיגים על ידי זה, זה שלום. זה מצב שבו אין מחלוקת. אם אתה גורם לכך שאנשים יוותרו, כן? אתה גורם לכך שאנשים יוותרו, התוצאה שאתה תשיג היא תוצאה של שלום. זה מה שהוא אומר, וזה מובן, כן? זה מובן. ודבר זה ברור, הוא אומר. וכאשר מעשין על הצדקה, שהוא לפנים משורת הדין, עד שנמצא לפנים משורת הדין לגמרי, דבר זה נותן שלום לגמרי במלכות. ודבר זה ברור, כי המשפיע הצדקה אל זולתו, הוא הפך מי שנכנס עם זולתו במחלוקת ומתנגד לו, לכך מעשה צדקה שלום. לא הבנתי. כי המשפיע צדקה אל זולתו, הוא הפך מי שנכנס עם הזולתו במחלוקת,
הוא ההפך.
ההפך, לא הפך, ההפך, אתה צודק. הוא ההפך מי שנכנס עם זולתו במחלוקת, כן? הוא מתנגד לו, לכך, כן, זה ההפך מי שנכנס עם זולתו במחלוקת, ההפך מי שמתנגד לו, ולכן מעשה הצדקה שלום. וכאשר כופין ומעשין על הצדקה להשפיע על זולתו, דבר זה הוא שלום לגמרי. כאשר כל כך גובר את המידה של לפנים משורת הדין, זאת אומרת, יש מצב כזה שמעשין עליו, כן? כופים על כך. זאת אומרת, הכוונה זה לא יכול, זה, לא שזה לא יכול להיות, אבל ודאי זה לא קיים בכל מקום. יש מקומות, זה מה שהוא אומר, וזה מה שאמר להם רבא לבני מחוזה, אוסו ההדדי, תכפו, אל תוותרו, אל תוותרו, תחייבו את כולם להיות, להיות במצב שבו הם מוותרים, בו אנשים מוותרים. מדוע? משום שכשאתם תעשו את זה, תשיגו את זה, תגרמו לכך שיהיה שלום, תשיגו שלום, ואז נמצאת מידה שלפנים משורת הדין בעולם, והוא ביטול המחלוקת, והבן זה כי אי אפשר לפרש יותר. הלאה, מה? נכון. אמר רב משמי דרבי אליעזר, מהי דכתיב? כתוב הפסוק, וילבש צדקה כשריון, כך כתוב, לומר לך. מעניין, וילבש צדקה, אדם לובש צדקה כשריון, לומר לך, מה שריון הזה? כל קליפה, יש מושג שנקרא שריון קסקסים, זאת אומרת אדם שמוקף במגן, כן? שמגן עליו מפני חיצים ובליסטראות. אז לומר לך, מה שריון הזה? כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף הצדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. זה דרשה אחת. המשך הפסוק כתוב, וילבש צדקה כשריון וכבגד עדים כל צדקותינו, כך כתוב. אז הוא דורש, רבי חנינה אמר מאחה, וכבגד עדים כל צדקותינו. מה בגד זה? כל נימה ונימה מצטרפת לבגד גדול, אף צדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. זאת אומרת, יש פה שני דימויים של הערך של הצדקה, דימוי אחד לשריון ודימוי שני לבגד, ושניהם לומדים את אותו עיקרון, כן? משני הדימויים האלה, שריון מורכב מחלקים חלקים שצירפנו אותם יחד, אז אומר גם צדקה, אתה נותן פרוטה, אתה לא נותן הרבה, אבל היום פרוטה ומחר פרוטה ומחותיים פרוטה, הכל מצטרף וזה הופך למגן. ורבי חנינה אומר, בגד גם כן מורכב מחוטים,
אותו פירוש כאילו.
נכון, נראה מה שהוא אומר. דבר זה מבואר, כי כאשר האדם עושה מצווה מכל שאר המצוות, הנה המצווה, אז הוא אומר, מה ההבדל? הגמרא אומרת גדולה צדקה, כן? לומר לך, יש פה דימוי מיוחד של מצוות הצדקה, אז השאלה נשאלת היא, מה המיוחד בצדקה שאיננו במצוות אחרות? אז הוא אומר, דבר זה מבואר, כי כאשר האדם עושה מצווה מכל שאר המצוות, הנה המצווה הזאת מצווה יחידית, וכאשר עושה עוד מצווה היא גם כן יחידית, ואין שתי מצוות מצטרפות להיות מצווה אחת גדולה. אלא מה? הם שתי מצוות, אדם קיים שתי מצוות, ואפילו אם הוא קיים את המצווה הזאת כמה פעמים, אבל אז הוא קיים אותה פעם אחת וקיים אותה עוד פעם וקיים אותה עוד פעם, אבל זה לא הפך להיות דבר אחד. זה מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. הוא אומר, אבל הצדקה אינה כך, רק כאשר נותן היום פרוטה ולמחר פרוטה, כן, ולמחר פרוטה, מפרוטה עד אלף זהובים, אצל השם יתברך אינו נחשב שנתן כך וכך פרוטות, רק אצל השם יתברך נחשב כי עשה צדקה גדולה אלף זהובים, כי הצדקה מצטרפת בחשבון גדול, ודבר זה מיוחד במצוות הצדקה יותר משאר מצוות. כאשר יש מצווה שיכול לעשות כל שעה, דהיינו שיכול לעשות טיסה כל שעה ולתת מנחלה, עם כל זה אין כאן צירוף, כי כל חלה שהוא יפריש מכל עיסה ועיסה זה מצווה עצמית, כי כל עיסה ועיסה בפני עצמה, ואין מצטרף לחשבון גדול, ודבר זה עניין מופלג כאשר תבין ההבדל. ויש היו רוצים לומר, כן? ויש היו רוצים לומר, כי יותר טוב שייתן מעט בהרבה פעמים, כן, מה הכוונה ייתן מעט? זאת אומרת, אדם שואל, יש לי אפשרות לתת צדקה פעם בחודש לעני, כן? סכום, סכום שלם גדול פעם בחודש, ויש לי אפשרות לתת כל יום ויום את אותו סכום לחלק במתנות קטנות, כן? כל יום ויום. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, ויש היו רוצים לומר כי יותר טוב שייתן מעט הרבה פעמים משייתן הרבה בבת אחת, מפני שאומרים כי בכל אחת ואחת מצווה בפני עצמה. אז הוא אומר, דברי חכמים אינם מוכיחים כך, אדרבה. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שהמימרה הזאת בגמרא לכאורה, מצד אחד הגמרא אומרת שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת, אבל אז לכאורה אתה רואה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת, אומר, אבל מצד שני יש סברה הפוכה, שהגמרא אומרת, מה פרוש מצטרפת? מצטרפת לשריון גדול. זאת אומרת, רואים, אם אומרים שצריך, נכון שהיא יכולה להצטרף, זה נכון, זה אתה רואה מהגמרא, אבל יש מקום לומר שאת רואים שהחשיבות היא בזה שזה גדול, בזה שזה שריון גדול. אז אם מלכתחילה אתה נותן סכום שהוא באמת כולל בתוכו הרבה מתנות קטנות, אז במקום שהשריון הגדול ייווצר בסוף כתוצאה מזה שנתת היום ומחר ומחרתיים וכן הלאה, אז השריון הגדול נוצר בבת אחת. אז הוא אומר כך, בדברי חמים אינם מוכיחים כך, אדרבה, שבא ללמוד דאפילו אם נותן מעט מעט מצטרף ביחד, ומכל שכן אם ייתן הרבה בפעם אחת, כן? אבל נדמה לי שכתוב בהלכה, אם אני לא טועה,
אולי זה גם
מה?
יש בזה אולי תועלת, כאילו גם אם אתה נותן הרבה, וגם זאת אומרת הרבה פעמים, או שאתה נותן במכה אחת,
נו,
סוף כל סוף זה בסוף מצטרף למצווה אחת, אם בפעם אחת.
נכון, נכון, זה מה שהוא אומר.
אבל בזה שאתה נותן הרבה פעמים, אתה אולי מרוויח עוד משהו, שאתה בן אדם ככה מתרגל לתת.
נכון, 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 נכון. אם אלה שכך כתוב גם, כתוב שעדיף לתת, לתת במקום לתת מתנה אחת גדולה, לתת אותה באופן אחר, כל יום ויום מספר מתנות. נדמה לי שכך כתוב בהלכה.
אז למה, מה היתרון?
לא, הוא רק מתמודד כאן עם שיטה שכנראה רצתה ללמוד מהגמרה הזאת, שעדיף לתת כמה וכמה פעמים, ועל זה הוא אומר, מהגמרה הזאת אתה לא יכול להוכיח את זה. כן, כי הגמרא, ההפך, הגמרא הזאת אומרת שהפרוטות שאתה נותן בכל פעם ופעם קצת מצטרפות לחשבון גדול. משמע שהחשבון התכלית היא החשבון הגדול, השריון הגדול, לא כל כן. אמר רבי אליעזר, בזמן שבית המקדש קיים, אדם נותן שקלו ומתכפר לו, ועכשיו שאין בית המקדש קיים, זכה הלא פרוס לרעב לחמך. כתוב בהמשך הפסוק, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית. אז דורש רבי אליעזר כך, אם הוא זוכה, כן, אם הוא זוכה, הוא זוכה לכך שהוא נותן את כספו לעני, לרעב, זכה לא פרוס לרעב לחמך, לא זכה ועניים מרודים תביא בית. מי הם העניים המרודים? הוא לומד שהפסוק הזה כביכול אפשר היה להבין אותו לא כך, אפשר היה להבין הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, זה המשך של אותו עניין. אבל רואים שרבי אליעזר דרש אחרת, הוא דרש אם אתה זוכה אתה פורס לרעב לחמך, זאת אומרת הכסף שלך הוא כסף שאתה מקיים באמצעותו מצווה. אבל חס וחלילה אם אדם לא נותן לעני, הוא צריך לדעת שמה שהיה צריך לתת לעני יצא ממנו, אבל הוא יצא ממנו בהפסד, הוא לא ירוויח ממנו מצווה. איך הוא יצא? הוא אומר, המלכות כבר תיקח, אל תדאג, הם יעלו מיסים, וכן, ואז לא הרווחת שום דבר, כן, זה מה שהוא אומר.
באין עקום?
מה?
באין.
באין עובדי כוכבים, ונותנים אותה בזרוע, שנאמר, כן, כן, זה לא משנה, זה יכול להיות מלכות, יכול להיות גנבים, יכול להיות כל מיני עניים מרודים, כן, כן, עניים מרודים זה כינוי לאותם אלה שלוקחים ממני את הממון באופן שבו אני לא מרוויח את המצווה. אמר מר עוקבה, אז מר עוקבה מחדש חידוש עצום. אמר מר עוקבה, אבל בכן נחשב לנו כצדקה, שנאמר לנוקסייך צדקה. זאת אומרת, אם המלכות לוקחת, זה נחשב צדקה. אבל בכן, איך אפשר להבין, נכון? או אפשר, מה פשט? אז הוא אומר, דבר זה מבואר, כי הצדקה מחפרת. כי ממון של אדם כפרתו, כי הממון הוא כגופו נחשב, כמו שאמרנו קודם, וכמו שמבואר למעלה. ולפיכך, כאשר נותן נפשו אל השם יתברך, דהיינו שנותן לעני, כן? נותן נפשו להשם יתברך, כשהוא נותן לעני, כי מלווה השם, ראינו כבר את הפסוק, מלווה השם חונן דל, אדם שחונן דלים, נותן לעני, הוא כאילו מלווה לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, ולפיכך, כאשר נותן נפשו אל השם יתברך, דהיינו שנותן אל העני, כי מלווה השם חונן דל, זה נחשב כפרת נפשו, כאשר נותן לעני, שנחשב כאילו נתן לשם יתברך. ואפילו אם העובדי כוכבים באים ונוטלים המונו, נחשב זה קצת כמו אילו באים העקום ונוטלים נפשו. אתם יודעים איזה פלפול הוא עושה כאן? זאת אומרת, הוא רוצה להסביר איך זה יכול להיות כפרה. הרי שאלנו, כמו שאתה שאלת, לכאורה הם לא עניים, כן? אז מדוע זה נחשב בנוקסייך צדקה? אז הוא אומר, אפילו אם העקום באים ונוטלים ממונו, נחשב זה קצת כמו אילו באים העקום ונותנים את לפשו, כמו שהסביר קודם, משום שממונו של אדם חביב עליו כגופו. כמו שעשו כאשר נטלו נפשם בגזרת שמד. וכך נטילת ממון נחשב קצת נטילת נפש, וזה ממילא הופך להיות כפרה. זה חידוש. זאת, הוא מנסה לומר שכשהגויים, המלכות באה ולוקחת, אז כיוון שהממון של אדם נחשב חלק ממנו, אז הוא אומר, זה כמו שאם היו נוטלים את נפשו, אז היינו אומרים, ודאי כפרה. אדם שכביכול מת על קידוש השם, גויים הרגו אותו, יהודי שגויים הרגו אותו, כן? אז אנחנו אומרים, זה ודאי שצד של כפרה. אז הוא אומר, אז גם כשגויים לא הרגו אותו, אבל גויים לקחו ממנו ממון, כן? צריך לומר גם הלשון של הפסוק, ונוקסייך צדקה. מה זה ונוקסייך? נוקסייך הפירוש הוא, צריך לומר שגם, הרי יש, צריך להבין, יש ממון שהמלכות לוקחת בדין. זה לא שהיא לוקחת מכל האנשים, ולוקחת גם ממך, כי כל אחד צריך להשתתף במיסים שהחברה מטילה. אבל כנראה, אם כתוב כאן ונוקסייך, הפירוש הוא מדובר על ממון שנלקח שלא כדין.
בכוח.
בכוח, ולא רק בכוח, שלא כדין. אז יש פה, לכן, לפי הביאור שלו, יש בזה צד של כפרה. כמו שאם היו עורקים אותו שלא כדין, זה היה צד של כפרה, היה מתחפר לו. אז אותו דבר, כשהם לוקחים את ממונו, כיוון שממונו, כמו שהוא הסביר, זה חלק מעצמותו, כן? הממון שלו זה חלק מעצמותו, כמו שהגוף שלו והנשמה שלו, גם הממון הוא חלק מהחלקים שהוא, מהחלקים שלו. אז ממילא יש בזה צד של כפרה, כן? לכן יש בזה צד של כפרה. כן, טוב, עד כאן. כן, אני חושב שאת הפרק הבא נשאיר כבר לפרק הבא. טוב.